שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של את, אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, מרפאה בעיסוק, גרונטולוגית ומומחית לדמנציה. ואני מזדקנת כל יום.
ואני יעל חביב, יועצת אישית, זוגית ומשפחתית לבני הגיל המבוגר. וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו מארחות את מיכל דליות. היי מיכל.
שלום וברכה.
מיכל שמוכרת כסופר נני הישראלית. שהיום יש לך מרכז להכשרת יועצות משפחה ולהדרכות הורים, חיברת שני ספרי הדרכה להורים, 5 ספרי ילדים, ולאחרונה גם יצא לאור הספר שלך בשיתוף עם שרון פאר, המתכון לגידול ילדים מוצלחים, שאין לי ספק שאנשים, וואו, מתים על המתכון
לדעת
הזה.
לדעת מה קורה שם, כן.
אנחנו נדבר על הילדים, אבל למול עולם הזקנה.
אוקיי, okay, אבל אני רוצה לפני כן הערה. כנראה זה אחד מהסלוגנים או המוטו זה, ואני מזדקנת כל יום. אני לא מזדקנת. אני נהיה צעירה מיום ליום.
איך זה קורה?
אני אומרת לעצמי את זה מספיק חזק, ואני עובדת בזה קשה מאוד. אני משקיעה בזה הרבה גם. יתרון של השנים שלי והגיל הוא בידע, הוא בכל מיני, במערך הרגשי שלי, ביכולת לקבל את אני כבן אדם, ואת האחר, אבל מבחינת הזמן, אני לא מוכנה להודות שאני מזדקנת. אני מתקשה עם זה.
אז מה את עוברת בעצם? איזה תהליך את עוברת?
קודם כל אני חושבת שיש בי משהו שהוא באופן טבעי עושה אותי מאוד מלאה חיות. וזה המשהו שהוא שלי, שאני תוססת, אני שובבה, אני הרפתקנית, אני קולנית, אני מתערבת, אני לומדת כל הזמן. אני רוצה להיות נחשבת, מוערכת, בעלת קול, אז אני עובדת בלהיות נוכחת, שזה הדבר הטבעי שלי. עם השנים הבנתי שא' זה משרת מצוין את המקצוע, וגם אותי כבן אדם. עם השנים נתקלתי בזה שהמתברר, ואני הופתעתי מעצמי, שהמספר משחק אצלי תפקיד. אני מגיל 68 כבר אמרתי, אני תכף בת 70, אני תכף בת 70, אני תכף בת 70. כשאני הייתי בת 68 אמרתי, חבר'ה, אני תכף בת 70. לא, מה? לא יכול להיות, לא יכול להיות. ברגע שמלאו לי 70, הורדתי 10 שנים. אני לא בת 70, אני לא אהיה בת 70 הרבה מאוד שנים. וזה רק בגלל סיבה אחת. קלטתי, וקלטתי את זה מתוך עצמי. כשחברה שלי אמרה, תכיר זאת חברה, אישה שאני מה זה מעריכה, אני בת 71. עכשיו, באותה שנייה אמרת לעצמי, יו אלוהים, איזה סקנה. קלטתי ואני יודעת, זה לא שאני חושבת, אני יודעת שגיל 70 נתפס אצל רוב האנשים הצעירים יותר כזקנה. אנשים בני 50, אני לא מדברת על ילדים שהוא בן 12 והוא בטוח שאימא שלו בת 40 זקנה, אלא בני 50 שמסתכלים על הבני 70 כזקנים, ויש לי בעיה עם זה, לא רוצה להיחשב כזקנה.
זה מעניין אותי כי את פותחת כאן איזשהו צוהר ככה למחשבה שבעצם את רוצה להישאר מאוד רלוונטית ונשמעת, ולכאורה להיות זקנה זה אומר לא להיות רלוונטית ולא להישמע?
כשמישהו אומר הוא זקן, האם הוא משייך את זה למקום הזה של הלא רלוונטי? יכול להיות, שווה באמת מחשבה יותר עמוקה. אני אשאר רלוונטית גם בגיל 86. אני אהיה מפורסמת בכל העולם, ויהיו לי תוכניות ואני ארוץ בטורים, אין לי ספק. רלוונטית אני אהיה תמיד. התפיסה, המקום שאני נזהרת בו, בוא נגיד, או בינתיים קצת נלחמת בו, זה בתפיסת הרלוונטיות, איך האחר תופס אותי, האם האחר יתפוס אותי כרלוונטית, כן או לא. ולדעתי להגיד, אני בת 70 או אני בת 71, או מהרגע של גיל 70 ופלוס, להגיד אני בת 70 ו, שלא לדבר עד בת 80, יש מצב שאני אצטרך עכשיו, אני אזדקק להוכחה של רלוונטיות.
מרתק בעיניי. באמת, דיון שהוא הרבה יותר עמוק מרגע, את יודעת, ככה כן. לדרך, אבל מעניין לחשוב וזה, עליו בכלל.
וזה גם לא עניין, הרי אנחנו שאנחנו עוסקים באמת, במה אנשים חושבים, זה גם לא עניין של האם זה נכון או לא נכון. בכלל אנחנו בעידן שאנחנו בודקים כל מיני אמיתות, וכמעט אין אמת מוחלטת, לא במגדר, לא בפלואנט שלו, לא בזרימה של כלום כמעט. אז זה, לא מדובר פה על אמת, האם באמת ככה זה, אלא מדובר באיזשהו סוג של מחשבה או תחושה, או שזה משהו שישנו ושל קיים. זה כמו שאני יודע שלפעמים אני עושה משהו, אפילו מספרת איזושהי דוגמה בהרצאה, ומישהו מתוך, לא יודעת מה, 70 הרצאות ובכל הרצאה 700 איש, אחד אמר לי שזה לא נשמע לו טוב, או שזה דומה לא טובה. אז אם מישהו יגיד, עזבי בחייך, אז הוא אמר, בסדר, אבל 1,400 איש אמרו שאת מהממת. אבל אם יש אחד כזה, יש כבר עוד כמה כאלה. ואז אני לוקחת את זה בחשבון, ומחליטה אם לעשות עם זה משהו, כן או לא. האם לשנות את הדוגמה, או...
זה מדהים, כי אני חושבת שאולי אם אנחנו מדברות על מישהי צעירה, זה היה אולי שובר אותה. אבל את כבר יודעת איך לאבד אותה. להתעסק איתה, או מה לעשות איתה.
זה, זה, זה איזושהי, זה איזשהו יגד מאוד, במקרה הזה מאוד נכון בעיניי. אני חושבת שהפרסום שלי והפריצה שלי וכל הדברים האלה שקרו בגיל 57, מאוד עומד, עדיין עומד לזכותי הגיל. מהמון אספקטים. מהאספקט של העמידות, של החוסן, של הביטחון העצמי, שזה בתוכי, וגם כלפי חוץ, כאילו זאת לא איזה ילדונת קטנה שבאה ויש לה מה להגיד, אלא היא כנראה יש לה 4 ילדים, וכך וכך נכדים, והיא כבר למדה, והיא גם למדה את זה, והיא גם למדה את זה, ודווקא יש איזה יתרון מאוד גדול.
והחוסן הרגשי שאת מתארת, שהוא מבוסס באמת על ניסיון חיים וכל המצבור החוויות, זה משהו שצריך לעבור. הרי לצורך העניין לאמהות צעירות בוודאי שאין את זה, יש הרבה בעיקר חוסר ביטחון רב, אני זוכרת את עצמי כאמא צעירה שלא הבינה שום דבר מהחיים שלה.
את יודעת אבל מה היה אצלי, דנה? גם אני לא הבנתי שום דבר מהחיים שלי, והייתי בטוחה שאני יודעת הכל. זה היה הבדל. נבינה את העניין?
זה הבדל משמעותי. אני ממש לא ידעתי כלום, וידעתי שאין לי מושג מה אני עושה.
אני בטוחה שאין מה ללמד אותי.
מה שאני רוצה לומר, בעצם שמה שאת מתארת מבחינת הפתחות הרגשית, זה באמת משהו שאנחנו יודעים שמאפיין את התקופה הזו של החיים, שאי אפשר היה להשיג את זה בגיל צעיר יותר. ואני רוצה לשאול אותך שאלה קצת פרובוקטיבית, בכל זאת עם המחשבה הזאת, האם יש איזשהו גיל שהיית רוצה לחזור אליו? איזושהי תקופה מוקדמת יותר בחיים?
מדי פעם אני חושבת על זה. בכל עשור היה משהו אחר מאוד משמעותי. בעשור הראשון, אם נתחיל רגע מהזוגיות, בעשור הראשון שבין 20 ל-30 הקמנו את המשפחה וילדנו את 4 הילדים ולמדנו זוגיות. כי בזמנו כשאני ניסיתי מי ידע מה זה זוגיות. למרות שאם קיימנו יחסי אישות לא גרנו ביחד. חילוקי דעות כמעט ולא היו, רק לאיזה סרט הולכים ומה אוכלים במסעדה. זה העשור הראשון. בעשור השני... שלנו, או שלי כאימא, כאישה, זה היה עשור של לעבור ילדים מגיל ההתבגרות. יש לנו 2 בנים ו2 בנות, אז ב3 שנים הבדל, זאת אומרת, אני עשיתי חשבון פעם שהייתי 20 שנה בגיל ההתבגרות של הילדים שלי. אני חושבת שאחד הדברים שגרמו לי לשרוד את זה, זה שגדלתי עם 3 אחים שהרביצו לי מכות. שמה, את לומדת הישרדות.
זה המתכון, את אומרת?
גם, כן, אחד מהם, זה אחד מהמרכיבים בלהיות נחושה, שורדת, בדיוק, כן. ובעשור הרביעי זה היה עשור של סוג של התלבטות ומציאת קריירה חדשה. שם חזרתי ללימודים והתחלתי כבר. העשור החמישי זה היה כבר הקריירה החדשה שישבה טוב, ואז באמצעו פרץ הפרסום הזה, ואחר כך זה כבר איזשהו סוג של היסטוריה. אז לא, אין איזה משהו שהייתי אומרת, וואי, עכשיו הייתי חוזרת, כי שם היה אולי יותר טוב מאשר במקומות אחרים. לא, ואני דווקא חושבת על זה מדי פעם, אולי בגלל שאני מאוד אופטימית, ותמיד חושבת שזה טוב, ומה שקורה זה טוב. זה לא שאני לא מצוברחת, ולפעמים מתקשה להירדם, ומערכות יחסים בעיקר אוכרות את האווירה הפנימית שלי, אבל בעיקרון אני...
אז בואי נדבר קצת על היחסים בין דוריים שאנחנו רואים אותם היום. מה את חושבת מאפיין את היחסים בין סבים וסבתות היום בהשוואה, צורך העניין, למה שהיה נגיד לפני 20 שנה? כי הסבתא של היום היא לא הסבתא של לפני 20 שנה, בטח לא יותר מזה.
נכון. עצם זה שהנכדים קוראים לי סבתוש, כן? אז זה כבר מראה איפה אני מסבתא שלי פחדתי. היא הפחידה אותי. היה בה משהו, אני מספרת את זה, שסיפרתי את זה לאמא שלי, היא לא כל כך הבינה, אבא שלי גם, אבל היא הפחידה אותי, היה בה משהו נוקשה, והשיער אסוף, וגם שלי, אבל היה משהו אותי, זה נורא הפחיד. אני מאוד תקיפה, אבל אני לא מפחידה, שפר עליי גורלי, וילדים אוהבים אותי. אבל מה ההבדל? אני חושבת שההבדל הוא, אולי בתפיסה של החשיבות, בתפיסה יותר, באמת גם הסבתאות עברה המון שינויים. תחשבי רגע על הבאבושקה, שם כינוי לבאבושקה מהחברה הרוסית, באוקראינה, מרוסיה, מכל המקומות האלה של מזרח אירופה. היה לה תפקיד מאוד משמעותי של בייביסיטר, של עוזרת, של תומכת, של מלמדת את האימא, שנמצאת שם ממש תפקיד מאוד משמעותי בגידול הילדים. כי היא הייתה שם, והאימא יכולה הייתה להתפנות ולצאת לעבודה, בגלל שהמבנה המשפחתי כל כך השתנה, הסבתא היום רחוקה הרבה פעמים. הסבתא היום גם כבר לא מגדלת את הילדים, היא כבר עסוקה בעבודה שלה ובקריירה שלה. מה ההבדל המשמעותי? אני באמת חושבת שזה בתפיסה של הסבתאות, והתפיסה יכולה להיות מאוד סובייקטיבית. להיות סבתא ביחסים טובים עם הנכדים שלה, זה תפקיד שהוא אוצר והוא לא יסולה בפז, ממש. ואני לא בטוחה שהסבתאות והסבים מבינים את העוצמה של להיות ביחסים טובים עם הנכדים שלהם. יש המון דברים שילדים לא מספרים לאמא ולאבא. כי ככה זה, כי לא מספרים. שלא תדאיג אותם, שלא תאכזב אותם, שלא תכעיס אותם, שלא יחסו עליך, שלא ישבו לך לבריד, שלא יאסרו אותך, שלא ידאגו, כל הדברים. לא מספרים. אנחנו לא סיפרנו להורינו, והילדים של היום לא מספרים להורים. ולא תמיד גם מתוך זה שהם מסתירים, גם לפעמים מתוך זה שהם פשוט כבר איבדו את זה עם החברים שלהם, ההורים זה לא חברים. אבל אם יש סבתא, ואני יכולה לדבר עליי, הנכדים שלי, הנכדה שלי הייתה מתקשרת אליי מבית ספר כשהיא בוכה, ומספרת לי מה היו הבעיות החברתיות שלה. זה היה התפקיד שלי. להשמיע קולות, להגיד לה, ולהיות, ושאלת, אז מה עשית? אז מה את חושבת? אז מה אפשר? או הנכדים הקטנים שרוצים לעשות זום עם הסבתא, למה? כי בא להם. לסבתא ולסבא יש אפשרות לקבל את הנכדים ללא תנאי. אותי, זה לא שלא מעניין אותי, אבל בעיקרון, כאילו לא מעניין אותי מה כתוב בתעודה של הילד. מה אכפת לי מה כתוב שם? את הוריו זה צריך מאוד לעניין. שיקחו לו מורים פרטיים. אני, זה מעניין אותי, זה ברור, אבל אני לא אעשה עליו שיחות הפקת לקחים, ואתה צריך ללמוד ותשמע להורים. אני אוהב אותו תמיד, בלי קשר לא לתעודה ולא לשום דבר. וזה תפקיד שבאמת יש רק לסבא ולסבתא. להורים קשה להיות שם.
אני עשיתי שיעור פרטי אצל ניב רסקין, באמת בנושא של תקשורת בין דורית. דיברנו שם על זה שסבא וסבתא תמיד אומרים, הנכדים הם המתנה שלי, הם החיים שלי, הם... באמת הם... ואני באתי ואמרתי, אתם יודעים, גם אתם המתנה של הנכדים שלכם.
נכון, לגמרי.
ובואי תני לנו רגע הצצה לעולמו של ילד. מה זה סבא וסבתא? מעבר באמת למקום ששם סבא וסבתא אוהבים אותי, וזה איש של שפיות בשבילי, ושם אני יכול אולי להיות אני. אני יכולה להגיד שהיה לנו פרק על להטאבים, ואנחנו שמענו לא מעט ילדים שיצאו מהארון דווקא קודם אצל סבא וסבתא, ורק מאוחר יותר אצל ההורים. איך ילד רואה את זה?
אני אנסה לקחת את זה לעולם שלי ולתשעת הנכדים שלנו. הנכדים שלי אוהבים אותי, מעריכים אותי ומכבדים אותי. שלדעתי זה שלושה דברים שונים, שדרך אגב בהורות הצעירה, ההורים הצעירים מבלבלים בין לאהוב לבין לכבד ולבין להעריך. אם אני אחשוב מה אני מהווה עבורם, אני מהווה איזשהו מקום שאפשר בו קצת לפרוץ גבולות, שאפשר בו להיות נאהב תמיד, שאפשר להגיד לו דברים ולדעת שהם יישארו שם לעולם סגורים, אם זאת הבקשה. תקשיבי, שהנכדים לפעמים מספרים לי דברים, אני גם לא מספרת את זה לבעלי. כי אם הם אומרים לי, סבתא, אל תגידי, או אני יודעת שהם מצפים שאני לא אגיד, אני לא אומרת. זה ביני לבינם. זה איזשהו סוג של בגרות, אני רוצה להגיד לך, שלא הייתה לי לפני 30, 40, 50 שנה ברצינות. משהו מרתק, התהליך שגם עוברים עם הנכדים.
יש גם מחקר אמריקאי מאוד יפה שמדבר על זה. אני יודעת שיש שם מישהו עבורי, שאוהב אותי, סוג של אהבה טהורה.
נכון, אבל הם לא ידעו להגיד את זה. אם הם ישאלו אותם, אז הם יגידו, כי יש אצלי קצת יותר חופש, כי יש אצלי קצת פחות סדר, למרות שאני מאוד מקפידה על סדר, ואני גם מחשפה כמותי, אני יודעת לשים את הנכדים שלי בגבול, זאת אומרת, לא פרוץ, לא, אצלי לא פורצים דברים, סבתא, סבתא, אבל כן, לקפוץ על הספה בנעליים, לא בא בחשבון, סליחה, סליחה, ולכלכת את הספה, תיקח מטלית ותנקה גם. אני לא עושה מזה סיפור, אבל תנקה אחריך. אני אעזור, אם זה קשה. אז הם יגידו מה יש שם. אני לא יודעת אם הם ידעו להגיד מה זה נותן להם, הגדולים אולי יותר. הם יוכלו להגיד, אני יכולה לספר לה כל מיני דברים, אנחנו יכולים להגיד לה כל מיני דברים. היא באמת תמיד תקשיב בלי לשפוט, בלי להוציא מזה משהו חינוכי, מה שההורים תמיד יעשו. זה מה שהיא מהווה, הסבתא לנכדים.
אני חושבת שלחלק מסבים וסבתות, שהופכים להיות סבים וסבתות, בהתחלה, בנכד הראשון, נכדה הראשונה, ואולי גם בשני ושלישי, יש קושי מסוים להבין מה התפקיד החדש, מה עכשיו, מה זה שונה מההורות. זאת אומרת, לחלק מהם נראה שהם ממשיכים את אותה הדרך של חינוך, כמו שעשו עם הילדים.
לא, זה היו הילדים שלהם.
מה את חושבת שאפשר להציע להם? איך נוכל להקל את המעבר הזה?
קודם כל, דנה, אמרת משהו, וואי, לא חשבתי את זה אף פעם, אבל גם אני הייתי שם. ואני רוצה לאחל לאותם סבים וסבתות, שיהיו להם בנים ובנות וחתנים וקלות שיגידו להם, אל תתערבי. אני קודם כל מאחלת להם שיהיו ממול אנשים שיגידו להם באמת בכבוד, אמא או מיכל, עזבי, תניחי, זה החינוך שלי. את אחת השאלות שאני נשאלת המון, האם להתערב? אז אני לא יכולה להגיד שוב כן או לא מוחלט, לא, אל תתערבו, כן. אני יכולה להגיד להם, תראו מה אני עושה. אני מתערבת. יש לזה תנאים, חכו, תשמעו. אני מתערבת כי זה מתאים לי, כי אני דוחפת את האף, ואני מתערבת משתי סיבות עיקריות. אחת, אני חושבת שאני יודעת יותר טוב, בגלל הניסיון, בגלל המקצוע, בגלל הידע. שתיים, אני לא רוצה שאחר כך יגידו לי אף פעם למה לא אמרת. אז קודם כל אני אומרת, אבל אני אומרת אף פעם לא באותו רגע שזה קורה, אלא בפעם הבאה שאני באה לבקר אותם. זה כמו למשל, למשל נגיד אומרים לי, לא לתת לידים המתקים, נגיד, זה משהו שמדובר הרבה. ואני חושבת, נגיד, שהבן שלי טועה, קלתי טועה, הבת שלי טועה, לא חשוב. ולא, לא, ואפשר לתת, במידה, במינון, וזה אפשר. ותשמרי על הגבולות שלך, כן, נגיד, נגיד לאימא. והיא אומרת לי, לא, 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 ולא הצלחתי לשכנע אותה. כשהילדים יבואו אליי, גם אם יש לי מגירה של ממתקים, הם לא יקבלו. כי אימא שלהם לא מרשה. קודם כל, קל לי יותר שהאימא שלהם תהיה מחשפה, ואני אגיד, אימא לא מרשה. כן, זה לא סבתא לא מרשה, זה כבר מקל עליי. אבל לא, אם אימא לא מרשה, זה לא יקרה. ואני כן יודעת על סבים וסבתות שנותנים אחורי הגב, אני לא מסכימה, לא אוהב את הדברים האלה. עכשיו, גם יכול להיות שאני יודע שהנכדים האלה מגיעים, אז אני רוקן את המגירה, או אני לא עושה את זה דווקא בעין. אבל מה אפשר להגיד להם? אפשר להגיד להם, אם זה חשוב לכם מאוד להעיר ולחנך, תעשו את זה מאוד בזהירות, עוד בכבוד. תגידו, אני רוצה להעיר משהו, האם זה בסדר לך? מכיוון שאתם לא אומרים את זה באותו רגע שכולם בסערת רגשות, אתם אומרים את זה יומיים אחרי, ארבעה אחרי, חמישה אחרי, יש סיכוי מאוד גדול שיגידו לכם בסדר. ואז תדעו לכם שאמרתם, והילדים יחליטו אם לקחת או לזרוק לפח.
ואם מחליטים לזרוק לפח?
לראות את זה ולעשות כאילו לא ראית. ואני זוכרת את עצמי, עומדת ורואה עם הבן שלי, וחשבתי שהוא טועה, ילדה שם בכתה ונעלבה, ובאה אליי ואמרה לי, סבתא, ותראי, ואבא, וזה, 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 ובאמת חשבתי שהוא לא צודק. אפילו לא הסתכלתי עליו, חיבקתי אותה, ואמרתי לה, זה נורא לא נעים, אני יודעת. בואי לחיבוק, זה הכל, בלי להיכנס, בלי לנקוט עמדה על הדבר.
זאת אומרת, היית המקלט הרגשי?
כן.
בלי לשפוט?
כן.
או לחנך את, נכון. את הבן?
או גם בלי להגיד לילדה אפילו, אבל את ראית, הרגזת את אבא וכל מיני דברים כאלה, בלי לנקוט עמדה ולא לעשות שם שום אקט חינוכי, בוא נקרא לו.
אני רוצה לשאול רגע על שוב משהו שאנחנו נמנעים לדבר עליו, וזה המוות. אנחנו יודעים שיש גילאים מסוימים אצל ילדים שיש עיסוק מאוד אינטנסיבי במוות, במה זה למות, במתי אתם תמותו. מה קורה בקשר הבין דורי הזה? כמה ילד אולי מבין את המשמעות של המוות של סבא וסבתא, של מחלה של סבא וסבתא? למשל בתרבות שלנו לא לוקחים ילדים ללוויות.
תראי, זה תלוי בית ומשפחה ופתיחות. ואני אעז רגע, ואני אקח אתכם למשהו לגמרי אחר, זה קצת מזכיר לי את הדיון או את חוסר הדיון במיניות. אנחנו היום במאה ה-21, וכששואלים אותי מה הוא עושה מאחורי הדלת הנעולה, אני אומרת, אני לא יודעת, אבל אולי הוא מעונן. הקהל מתעלף, כאילו, לא להאמין, פשוט לא להאמין. אז אותו דבר על מוות. יש לי בעיה כשמדברים עם ילדים על מוות ולא סוגרים להם את הסיפור. ואומרים שסבתא בשמיים והיא רואה אותנו וכותבים מכתבים לסבתא, יש לי בעיה מאוד גדולה עם זה. כי ילד חי בכאן ובעכשיו. וזה באמת עצוב. וילד לא מבין, ילדים גם צעירים, לא מבינים משמעויות של דברים. הוא לא מבין מה זה המשמעות להתגעגע לסבתא. הוא ילמד את זה עם הזמן. כשהוא ירצה ללכת ולא יהיה לאן, או כשהוא יראה את אמא בוכה או את אבא נורא עצוב כל פעם שמדברים על ההורים שלו, משהו כזה, או על אח שלו שנפל או היה חולה או דברים כאלה. אז א', אני באמת חושבת שזה קודם כל תלוי גיל, תלוי תרבות וחברה, ומה שיושב על זה באמת ובתמים זה דווקא פשטות שבמוחם של ילדים. יכולת החשיבה של ילדים היא קונקרטית, היא לא מופשטת. זה בדיוק כמו שלא תופסים זמן. הם לא יכולים לתפוס את המשמעות של מוות, כמו שלא תופסים כסף. מה ההבדל בין הדבר הזה הירוק לדבר הזה התחלחל, פה כתוב 20, פה כתוב 200? הרי למדינה עלה אותו דבר להדפיס גם את זה וגם את זה. אנחנו נותנים לזה הרי את הערך בגלל המספר שבפנים. ילדים לא מבינים דברים כאלה. זה כמו שילדים לא מבינים היגיינה. זה חשוב להיות בריא. הוא מסתכל על עצמו, אומר, אני לא מלוכלך, הוא לא רואה לכלוך. אומר לו, לא, יש. נו, אז הוא צריך להאמין לי שהוא מלוכלך, למרות שהוא רואה את עצמו נקי. אותו דבר גם העיסוק במוות. הם לא תופסים את המשמעות של האובדן, של השכול, של הגעגוע. הם לא. כי לצורך זה צריך יותר ניסיון חיים. ולכן הם דווקא יכולים לקלוט את זה כל כך בפשטות. שאומרים לו, איננו. ילד יודע מה זה ג'וק מת, כלב מת וחתול מת, והוא רואה סדרות בטלוויזיה ופיו פיו, הם משחקים בגיל 3, פיו פיו, הרגתי אותך והם נופלים ומוציאים לשון, עם לשון או בלי לשון. אני הייתי שואלת אותם, אני מתה עם לשון או בלי לשון, איך למות? אנחנו לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה, ואנחנו גם מסבכים להם את החיים. אבל הילד שהוא סופר רגיש, הוא בבית הוא קולט, והדבר לא סגור בעיניו, והוא שומע, ואם אומרים לו, סבתא מאוד מאוד חולה, ואז הוא אומר, היא תמות? אז אפשר להגיד, אני חושבת שלא. יש רופאים, יודעים לרפא היום, יש המון 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 תרופות. אנחנו נורא אופטימיים, ומקווים שהיא תברי. ויכול להיות שהיא לא האמת. ואז אומרים, אם ילד בן ארבע דרך אגב שואלת אמא שלו, התמותי? לדעתי התשובה צריכה להיות לא. הורים חושבים היום שהם צריכים להגיד לילדים את האמת, כן, פעם, כשאתה תהיה זקן. הוא לא יודע מה זה זקן, הוא יודע מה זה מחר. ברגע שאמרת לו פעם, פעם, יכול להיות גם מחר בערב.
מה זה זקן בשביל ילד?
זקן בשביל ילד זה מבוגר. זה שלא נראה כמו השווים. הוא לא נראה כבר כמו ילד. מבחינת הילד, הוא נכנס לתחום של בגרות, של מבוגרים. חייל לא זקן בעיניו. הוא חייל. את מבינה? יש לזה, הישות שלו הוא חייל. זה כמו, אני שאלתי את הבן שלי. הבן הגדול שלי, בן 50 עוד מעט. לא להאמין. אני ב-60 ויש לי ילד בן 50, את שמה לב. בכל אופן, אני שאלתי אותו, לא יודעת מה יצאנו, וישבנו ודיברנו איזה יום, ואמרתי לו, תגיד, אתה מסוגל לראות אותי כאישה? אז הוא מסתכל עליי, הוא אומר, אני יכול מדי פעם לתפוס אותך כאשת מקצוע. גם הילדים, אחת המחמאות הכי גדולות שאני יכולה לקבל זה שהילדים והחתנים והקלות מתייעצים איתי, בנושא גידול הילדים, זה מבחינתי הוכחה שעשיתי משהו נכון במערכת היחסים. אז הוא אומר לי, כשת מקצוע אני לפעמים יכול, ואז אני כן מסכים איתך או לא מסכים איתך, אבל הוא אומר, לא, את אימא, אני רק תופס אותך בתור אימא. האמת, אם אני היום מסתכלת על אימא שלי כבר מתה הרבה מאוד שנים, ואני יכולה לזכר במצבים שהייתי יושבת מולה בבית אבות, הייתי רואה את אימא שלי. לפעמים כשהייתי מדברת עליה עם אחרים, הייתי מנתחת אותה כאדם, אבל חוזרים רק רגע לילד, איך ילד תופס ישות, לדעתו, שנות ה-20 עוד הוא יכול לקבל את זה בתור ככה קצת, אבל אמצע סוף שנות ה-20 מבחינתו זה כבר מישהו זקן. מישהו שנכנס לעולם המבוגרים, לדעתי בתפיסה של ילדים, הוא זקן.
תרשו לי קוריוז קטן.
כן,
קוריוזים
זה חשוב.
לימדתי פעם באוניברסיטת חיפה, שנה קורס בחוג לריפוי בעיסוק, והייתי בהיריון. זאת סמסטר א', לקראת סוף הסמסטר ניגש אליי אחד הסטודנטים ואומר לי, איך זה שאת בהיריון? כל המרצות זקנות. הייתי מתחת לגיל 30, הייתי קצת בשוק שהוא אומר לי את זה.
תראו, אנחנו יודעים, ועד בוודאי יודעת, שתכן גם עוסקות גם במוח, המוח שלנו בנוי כך שהוא מתייג, שהוא שם דברים במגירות, בקופסאות, ואז קל לנו גם מאוד לשלוף את זה משם, ולעשות דיון משותף, או כולנו מתכוונות לאותו דבר, או אנחנו יודעים על מה את מדברת כשאת אומרת דבר כזה.
אני רוצה לחזור רגע לנושא של המעורבת ומתערבת, כי אני חושבת שאחד נקודות המשמעותיות, או נגיד איזשהו סלע, בסיס משמעותי של יחסי סבא סבתא עם הנכדים והנכדות, קשור גם ליחסים שלהם עם הילדים הבוגרים שלהם.
כן.
למעשה, בוא נאמר, הנגישות לנכדים היא בידיים של ההורים שלהם. ואחד הדברים שמטרידים סבתות, ולצורך העניין, זה גם היחסים עם קלות, ויתנו לי, אם לא אוהבות את מה שאני אומרת, אם ייתנו לי גישה לנכדים, לא ייתנו לי גישה לנכדים. ושם יש איזשהו הרבה מאוד את הדילמה של באמת עד כמה התערב, ובמדינת ישראל אנחנו שומעים לא פעם על ניכור סבא סבתא,
כן, כן.
ואין חוק שתומך ומחייב המשכיות ושיתוף לסבא סבתא.
למרות שיש, אני יודעת על מצבים שבהם בית משפט חייב את ההורים להביא את הנכדים לסבא וסבתא.
נכון, אבל זה כן. פונקציה מקרה הספציפי.
נכון.
החוק לא תומך, וזה לא, כן. לא מעוגן בחוק כמו יחסי הורים. אמר איך זה באמת אצלך? ואני שואלת, מה אנחנו יכולים לעשות לקדם שיהיה יחסים טובים יותר?
דנה, לדעתי זה עניין של מודעות. זה קצת כמו שאומרים לנו, מה אנחנו יכולים לקדם בנושא של הומואים, של הקבלה שלהם. איך אנחנו יכולים לקדם כל מיני דברים שבעינינו הם באמת ראיית טובת הילד. זה כמו שאנחנו רוצים לקדם את הנושא הזה שהורים יעשו את תהליך הגירושין כמה שיותר קצר, ושלא יעשו ניכור של אחד השני, ושילד לא ישמע שאבא שלו הוא מגעיל, בגלל שנגיד האבא באמת מאוד פגע רגשית באמא, ואת זה צריך לקדם את עצם הרעיון של עד כמה האבא הזה, ולא חשוב כמה הוא פגע בי כאימא, חשוב לילד כזה שיש לו אבא בחיים. ואותו דבר, זה פשוט לעבוד ולקדם את הרעיון של כמה סבא וסבתא כל כך חשובים לחיי הנכדים שלהם. ואז אנחנו בעצם מצפים מאנשים שמחזיקים בטן מלאה להורים שלהם, בצדק או שלא בצדק, אנחנו בעצם מצפים מהם להתגבר על אותה בטן מלאה, לקפוץ דור ולהגיד, שהוא יראה את אמא שלי ואבא שלי, למרות שאני לא סובלת אותם, אבל כי זה חשוב לילדים. וזה קשה, לרוב האנשים זה קשה. אבל הדיבור הזה והגרנטולוגיה נכון להיום, והפודקאסט שלכן, כל הדברים האלה, זה, 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 זה אותם דיבורים. אותם דברים שלאט, לאט, לאט, כנסו לתודעה. אני גם רוצה לספר איזשהו קוריוז. נזכרתי, כשאמרת התפקיד של סבתא, תראי איך הסוציאציה שלנו עובדות. כשביתי, כשלביתי נולד הבן הבכור, הוא נולד מאוד קטן. היום הוא כבר בן 12. ואחת מההוראות שהיא קיבלה בבית יולדות, מהרופאים ששחררו אותה, זה שמכיוון שהילד קטן וחלש, שני דברים פועלים אצל תינוקות כאלה, אצל ילודים. הרעב והשינה, זה שני הצרכים העיקריים שלהם. ואז לכן גם כשהם ישנים, הם מתעוררים מתוך רעב. מכיוון שהוא קטן וחלש, יש סיכוי שיוצא להמשיך לישון. ולכן צריך היה להעיר אותו. כדי להכין אותו, היא לא הייתה מסוגלת. אני עברתי לגור שם. אמא, בואי תגורי כדי שתעירי את הילד. זאת אומרת, אני גם נתפסתי על ידי הבת שלי כמישהי שיכולה לעשות דברים קשים יותר, אבל נכונים והכרחיים לטובת הדבר הזה. אני גם כבר עזרתי כבר שם, אז בלילה כשהוא בכה והוא גמר לאכול והיה קשה להרדים אותו, לקחתי אותו אליי. אוי, איזה כיף זה היה. לישון שוב עם התינוק הזה. 2 קילו 300 מחובק, אני נושמת עליו, הוא נושם עליי. אוי, זה היה ממש.
אם אני עכשיו ניובורן סבתא, תני לי איזשהו...
הערות, רעיונות, כן, חומר למחשבה.
נכון.
תתחילי מתצפית, וכל דיבור שלך שיגמר בסימן שאלה. למשל, התינוק בוכה וקלתך, זה במיוחד עם קלתך. עם הבנות זה איכשהו יותר קל. קלתך, אם עדיין תפסיקי וזה קל להם יותר. קלתך יושבת בסלון, או במטבח, או במקלחת. לבוא ולהגיד לה, מיכל, אני יכולה להוציא אותו מהמיטה ולהרזיק אותו? יש סיכוי גדול שזה ברור, אולי אפילו מצפה שתעשי את זה. תשאלי, כדי שתגיד לך כן. כל מיני דברים כאלה, אתם יושבות בסלון ומדברות, והוא בוכה ואת יודעת צריך להעניק אותו. את אומרת לו, מיכל, אני יכולה להביא לך אותו? זו שאני אביא לך אותו. ואז ללכת, להרים את הילד מהמיטה ולהביא אותו לאמא. זה, אני רוצה להגיד לך, אני לא למדתי את זה, אני עשיתי את זה לבד בטבעי שלי, עם קלתי. אני חושבת שזה היה מאוד נכון. אני חושבת שזאת ההתחלה.
איך? נניח גיל ההתבגרות, שהוא גיל מאוד מאתגר.
גיל ההתבגרות של הנכדים?
כן.
תראו, קודם כל, היו לי כבר 10, 11, 12 שנים לפתח מערכת יחסים עם אותו נכד או נכדה, וזאת העבודה. והעבודה היא שוב, קבלה בלי תנאי, הצבת גבולות מועטים. אני מכירה נכד, שמעתי לא מזמן, זה לא משלי, שאמר, אני לא אוהב ללכת לסבתא, כי הסבתא מאוד מגבילה. אל תיגע פה, אל תפתח את המגירה הזו, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. עכשיו, גם אני מגבילה בכל מיני דברים. אבל למשל, אני, אחד הדברים שאני כן מרשה, זה להתפרע אצלי בחדר שינה. אז הם נכנסים מתחת למיטה, הם נכנסים מתוך הארונות, אז הם, אני נכנס אחר כך לחדר שינה, אני צריכה לחבס את הכל, לשאוב את הכל, לסדר את הכל. אבל היה לילדים חצי שעה, שזה אחד מהכיפים הכי גדולים אצל סבתא. זאת אומרת, אני מבינה את המחירים שאני אמורה לשלם, של זה סדר ובלגן, כדי שהילדים יאהבו להיות אצלי. כי זה בא לצד איזה שהם סוגים של הגבלות. אני גם מגבילה שעות מסך. ואז אני אומרת להם, חבר'ה, זה כבר יותר מדי להיום. די, ראינו סרט, והייתם בטלפון שלכם בצד. יש לי מלא משחקי קופסה. ואת כולם אני מכירה. ואני משחקתי בילדים, לא מבטרת להם. פעם הייתי יושבת על הרצפה, היום כבר אין לי כוח. כמו שאמרתי, אני בת 60, אז אני מרימה אותם אליי לשולחן פינת האוכל. אני, למשל, התפקיד שלי היה ללמד כל הילד לעשות פאזלים. ואחד הדברים שמאוהבים, ואני מדי פעם קונה פאזל יותר קשה ופאזל יותר קשה, ואחד הדברים שאנחנו עושים זה זה. אני רוצה להיות משמעותית. כדי להיות משמעותית, אני צריכה לעבוד בזה. זה מה שהיה ברור לי. עכשיו, כשמגיעים לגיל ההתבגרות, ואם באמת בניתי מערכת יחסים טובה של אמון, הילד והילדה יודעים שאני לא אבקר אותם, שהילד והילדה יודעים שהם יכולים להגיד לי משהו, וזה, ואני שומרת סוד, כי זה כבר קרה גם בגיל 4. אל תגידי לאמא ש. אז אני לא אגיד לאמא ש, מה קרה? אני אטפל בדבר הזה, ולא כל דבר צריך לרוץ ולספר. גם לא, גם בדרך כלל זה מי יודע מה, איזה דברים. אבל אמרתי, אל תגידי, לא אמרתי. אם אני חושבת שאומר אל תגידי, הוא אמר דברים מאוד גדולים, אז אני אגיד לו, תקשיב, זה נורא רציני. זה משהו שאמא ואבא צריכים לדעת. בוא נחשוב איך אנחנו עושים את זה בכל זאת. האם אתה רוצה שזה יהיה אני? האם אולי שאני עדיף לסבא וסבא ידבר, כי לסבא ולאמא יש קשר מאוד טוב? או אתה רוצה שאני אתן לך כמה ימים, ואתה בסוף תגיד את זה לבד? או תספר לאחיך שהוא יספר? לא הולכת עם כמו סוס שיש לו כאלה בצדדים ורואה רק כיוון אחד. מכניסה פנימה שיקול דעת גם בדברים האלה. אבל זה אני צריכה לבנות עד שהם יגיעו לגיל ההתבגרות. אז הוא גם נותן בי אמון, הוא גם סומך לפעמים על העצות שלי, גם נעים לו בחברתי. שמי, באים המתבגרים שלי היום, בני 13, בני 14, אני כבר לא מדברת על הבנים, בן 12, רצים אליי, מתחבקים, דוחפים את הראש שלהם בחזה שלי, אני מתה! אז את זה בנינו במשך כמה שנים. עכשיו שהם בגיל ההתבגרות, הם יצטרכו לעזר בי. כי בגיל ההתבגרות היום הראש שלהם בטלפון. כמעט כל הזמן, וכדי שהראש שלהם לא יהיה שם, אני צריכה להיות רלוונטית גם במקרה הזה. אז הוא אומר לשבת לידה, ולתחיל לספר לה כל מיני דברים, או לשאול אותה כל מיני דברים. אז איך היה? אז מה היה? אז ספרי לי מצבה, אז איך היא הייתה? אז מה היא אמרה? וכשהלכתם, ומשאלו, יא, באמת? ולא ידעת, אז מה עושים? אז מה עושים בדרך? כל הזמן אני שואלת שאלות. האמת, לא כזה מעניין אותי, אבל, או גם אין לי מה לעשות עם המידע הזה. אבל אני מייצרת תקשורת עם הילדה.
אחד הדברים באמת שאנחנו שומעים ועדים להם היום, זה השינוי לצורך העניין בחברות ותקשורת של הבני המתבגרים, כן. בני ה-20 כבר אפילו, והשימוש המוגבר בטכנולוגיה, גם לתקשורת בינם לבין עצמם. אני שומעת הרבה מסבים וסבתות. א', הילדים, אוקיי, הם באו, בסדר? כן. וכל מה שהם עושים זה רק מסתכלים בטלפון שלהם. נכון. אז יכול להיות גם, ואחד הדברים שמתלוננים זה שהם יושבים כולם באותו חדר, ומעבירים מסרים דרך הטלפונים שלהם.
גם לנו יש לנו תמונות מהממות, שאני בטלפון, הבת שלי בטלפון, כל הנכדים בטלפון, כולנו יושבים אחד בסלון, כולנו מסתכלים בטלפון.
ואז אומרים בעצם, תהליכי התקשורת,
כן.
שאנחנו השתמשנו בהם, אוקיי? ולצורך העניין, ההורים שלי גם בשנות ה-70 שלהם, שזה הדרך שהם יודעים לתקשר. ואפילו כן. אם הם רוצים והם הצטרפו, ויש קבוצות וואטסאפ וכל הדברים האלה, עדיין חורה להם, מפריע להם, קשה להם, עם זה שהנכדים...
אין דיבור, אין מבטים, אין מבטי עיניים, אין משהו ישיר. אני עשיתי עוד כמה דברים, אני גם נרשמתי לאינסטגרם ולטיק טוק בהתחלה, כדי שאני אוכל לעקוב אחרי הנכדים והנכדות שלי. היום אני כבר פעילה שם, זה כבר סיפור אחר, גם שם אני צריכה להיות נוכחת, כדי להישאר רלוונטית. לשאלתך דנה, העבודה היא הרבה יותר קשה היום. כדי לשמור על קשר, או כדי להיות בקשר עם הנכדים והנכדות, העבודה של הסבא, גם של ההורים, אבל נדבר גם על הסבתאות, היא יותר קשה. ואז צריך למצוא את המשהו הזה, יצליח לגרום לנכד או לנכדה לא להיות בטלפון. תראו, אין ילד, אין לו כישרון במשהו שלא אוהב משהו. ונגיד, הנכד שלי אוהב לבשל. אז אני באה ואני אומרת לו, שייצ'וק, אתה חייב לעזור לי. בואי איתי למטבח, אני קניתי כל מיני דברים כאן, אנחנו יוצאים עוד יומיים, אני צריכה איזושהי פשטידה. ואז הילד עומד ומכין את הפשטידה, ואת עומדת לידו ומדברת איתו בינתיים, הפרצוף שלו לא בטלפון. שמת את זה, תחתוך את זה, מה אתה אומר? אז ספר לי מה היה בינתיים. עכשיו, זה כל הזמן שאלות, כי התשובות שלהם בהתחלה יהיו גם בסדר. אז מה עשיתם? לא. אז לא, לא לוותר, לא לוותר, לא לוותר. הם עונים לקונית ולהמשיך ולשאול. אז מה עשית? אז לאן הלכת? ואתה מספר דברים כאלה? ותגיד, בכיתה שלך יש גם כאלה שעושים כן ועושים לא. אין ברירה, צריכים לעבוד ולעבוד קשה בדבר הזה. ואם יש מישהו אחר שאוהב פאזלים, לקנות את הפאזל ולהתחיל אותו על השולחן בפינה, על איזה דיקט, ואז לבוא ולהגיד, בוא תעזרו לי, ואז הם ישבו, ואולי מישהו מנחדים אוהב פאזלים, ותתחילו למיין, אתה במסגרת, אתה את השמיים, אני את הפרחים, מה אתה אומר? והנה יש לנו 10 דקות, 15-20 דקות, שאיכשהו יושבים ומדברים עם הילדים. אני אומרת לכם, צריכים לעבוד בדבר הזה, זה חתיכת עבודה.
אני מאוד אוהבת שאת אומרת את זה, כי אני חושבת שלחלק לא מבוטל מהאנשים היום שהם בתפקיד של הסבא והסבתא, יש עדיין איזושהי נטייה להתעלות במה שהיה בעבר. הנכדים צריכים לבוא אליי. זאת אומרת, אני אקח את זה לקיצוניות, אני אשב כמו פרימדונה.
צריכים לבוא אליי, הכוונה היא לעשות את דברים שהוא לטעמי,
נכון,
כפי שאני יודעת.
נכון, לפנות אליי,
כן.
וכמו שאני חושבת, ולא שאני אעשה את המאמץ ואת הדרך להגיע אליהם, אלא שאני אשב באמת כמו איזה פרימדונה או אפנדי בסלון,
לא, שאני אשב כמו סבתות, והנכדים יבואו וכן, ויגידו וגם ישבו וישוחחו איתי.
וזו
זה לא איזה, קיים היום.
בדיוק, וזו מכשלה מאוד מאוד משמעותית, כן. ואני שומעת אנשים שמתוסכלים מאוד, שאומרים, הם לא מכבדים אותי, הם לא מתייחסים אליי, ומאוד מאוד מתוסכלים פשוט מהתפיסה הזאת, אבל היא פסה מן העולם.
יש סיכוי, אני רוצה להגיד לך שהם לא מכבדים אותם, והם לא מתייחסים אליהם, כי הם לא, הם בטלפון. באמת 3/4 מהעולם שלהם הוא שם, אבל לכבד זה בסוף, זה להגיד, תראו, אני למשל גם לא מגיעים אלינו לשולחן עם טלפון, זה חוק, זה גם חוק בכל אחד מהבתים של זה, אז זה עובד גם אצלי. יש לי נכד למשל, שמסתכל המון 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 ביוטיוברים וכל מיני כאלה, יש לי נכדים שמסתכלים ביוטיוברים באנגלית כדי ללמוד איך לעשות דברים טובים במיינקראפט. ברגע מסוים אני אומרת לו, אתה יודע מה, אני קניתי טלוויזיה חכמה, כדי שאפשר יהיה להתחבר לטלוויזיה ביוטיוב. ואז אני אומרת, תשים את זה לפחות בטלוויזיה שאני אשב ואני אוכל להבין ולראות מה אתה עושה. ואז פה ושם לפעמים אני יכולה להגניב לו מילה ולהגיד לו, מה הוא אמר? אז מה הוא עשה? תעצור רגע שנייה, בחייך. זאת אומרת, אני גם כופה עליהם לפעמים, אבל מכיוון שהם אוהבים אותי וזה, נו, סבתא, אבל רגע, אבל לא, אבל... זה נכון מה שאמרת, מהבחינה הזו שאני חייבת לבוא אליהם, כי... זה עולם אחר.
זה לקחת אחריות על הקשר בעצם.
זה לעבוד, לקחת אחריות על הקשר ולעבוד. אם אני רוצה שזה יהיה, אני צריכה להיות שם. פעם אמרתי את זה במשהו שקשור היה לזוגיות, שכל אחד מאיתנו צריך לקחת 100% אחריות על ה-50% שלו בקשר. ו-100% אחריות זה חתיכת עבודה. ומנחדים היום, כשהפנים שלהם בתוך המסכים, זה לא פשוט. זה לא פשוט.
מיכל, תודה על שיחה מרתקת. מבחינתי אפשר היה להמשיך את זה שעות.
תודה, לא... האמת גם אני אוהבת לדבר גם על עצמי, גם על הילדים שלי, גם על הנכדים שלי.
נשמח אם תחלקי איתנו איזשהו טקסט שאת אוהבת, שמדבר, שאת יכולה לקשור אותו ולשתף את המאזינים.
יש שיר, קרא איתקה. זה שיר, זה משהו יווני מאוד מאוד עתיק. שהוא מתאים. נצלת שמבחינה מגדרית זה לא פוליטיקלי קורקט, זה תורגם בלשון זכר. אם אתה יוצא לדרך לאיתקה, בקש כי יערך מסעך מאוד, שופע הרפתקאות, שופע דעת. אל תירא את האליסטריגונים והקיקלופים, זאת אומרת, אל תפחד ממפלצות בדרך. אל תירא את פוסידון הזוהם. לעולם לא תפגוש אותם בדרכך, אם מחשבתך ניסית, אם רגש מעולה יפעם בנפשך, ואת גופך ינהיג. לא תראה את האליסטריגונים והקיקלופים, ולא את פוסידון הזוהם, אם רק נפשך לא תעמיד אותם לפניך. זאת אומרת, מה שהוא מתכוון זה... תהיה אתה אופטימי, לך קדימה, אל תיבהל מדרכים בדרך. תחליט שאתה רוצה להגיע להיתקה. בקש כי יערך מסעך מאוד. כי בבקרים רבים מאוד של קיץ, תיכנס בחדווה, בפליאה רבה כל כך, לנמלים שלא ראית מעולם. בואו ניתן לסבתאות את השייט להיתקה, לנמלים שלא היינו בהם מעולם. כי באמת, נכדים, זה משהו כל כך אחר. כל כך מיוחד, כל כך שיכול להביא אושר, גם מזור, באמת, ממש מזור לאנשים זקנים, נקרא להם. למרות שלפעמים, את יודעת, הסבתאות היא בשנות סוף שנות ה-40 וה-50 וה-60, שזה עוד לא נחשב גרנטולוג, עוד לא גריאטר. אז אני חושבת שזה מקום נהדר. תודה רבה גם לכן על ההזדמנות, תודה.
היה מרתק. אז עד הפעם הבאה, תודה שהזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים, בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד או בהרצאה או בקבוצה על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין דוריים ובאופן כללי על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר.